ומה נחמה פרה אדומה מכפרת, אף פטירתם של צדיקים מכפרת. ואנחנו עדיין צריכים כפרה עד מחר ביום שמיני עצרת, שכן הפתקים נכתבו ביום ראש השנה ונחתמו ביום הכיפורים. מחר ולילה נחתמים פעם נוספת, חותם בתוך חותם, שפעם נוספת נחתמים בחצות הלילה. ועדיין אפשר לשנות, כך אומר הזוהר הקדוש, שגם מי שעשה תשובה ביום הכיפורים ואולי התשובה הייתה לא כמו שצריך, יכול עדיין לעשות תשובה כמו שצריך, ואז יבוא יום ראש השנה רבה ויכפר, חן מעלתו גדולה מאוד. אז זה כפרה אחת של ראש השנה רבה, ויש עוד כפרה של יום שמחת תורה, שאז הפתקים נמסרים, כמו שהזוהר אומר, שרים הפתקים מתי? במוסף של שמיני עצרת. אחרי מוסף כבר אי אפשר לעשות עוד שום שינוי. לכן אדם יזהר להכין עצמו כתבי. הקידוש גם של הלילה נוהגים לעשות אותו 18 דקות אחר השקיעה, לא קודם, כיוון שהסעודה כמה מיניים עושה את זה ביום, עדיין סוכות, עדיין חג הסוכות. הכתורה אומרת שבעת ימים בסוכות ישבו שבעת ימים, סוכות זה כל השבעה ימים. עד שיוצא השבעה ימים, מתי יצא ודאי? ב-20 דקות אחר השקיעה, 18 דקות, 20 דקות אחר השקיעה, אז זה הזמן שהוא, זה חג לפני עצמו. דווקא מינה גם צריך להזהיר, כמו שאדם רגיל בלשונו לומר, שבעה ימים ושבעה לילות, את יום חג הסוכות הזה, ויעלה ויבוא. וכן בקידוש, לומר את יום שמיני חג עצרת הזה. ואם טעה ואמר יום חג הסוכות הזה, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור. אז אם הוא באמצע העמידה עדיין לא עקר רגליו, חוזר לאטה וחתנו. הרי שעקר רגליו הוא סיים, ובא לעקור רגליו ונזכר שאמר את יום חג הסוכות הזה, הוא מסופק. נסתם שהוא, אם הוא מסופק, הוא לא אמר שמיני חג עצרת. כי הוא רגיל לומר חג הסוכות. גם? הכל. ודאי. זה לא יצא ידי חובה. בליל החג האחרון, ליל החג האחרון וכן ביום, צריך לומר בכל התפילות וכן בקידוש את יום שמיני חג עצרת הזה. ואם אמר את יום חג הסוכות הזה, לא קיים ולא יצא ידי חובה, ולכן צריך לחזור לראש ולהתפלל מחדש, כי זה רגל בפני עצמו, לא שייך, זה לא חג הסוכות, זה לא אמת מה שהוא אמר. לכן יש דיון גדול בפוסקים, המסקנה היא שצריך לחזור. אם טעה צריך לחזור. היו איך? לקראת המזון אותו דבר, כמה שלא אמר נכון, אמר שקר, כי זה לא יום חג הסוכות. היום לא חג הסוכות, הוא אמר דבר לא אמת. אלא אם לא אמר יעלה ויבוא, לא יצא, הנה חינמה. אבל נפקה מינה שצריך לתקן את עצמו מיד, תכף הוא מיד צריך לתקן את עצמו. אבל לקראת המזון לא צריך לחזור, כי לא חייב לומר יעלה ויבוא. אתה אומר יעלה ויבוא, רק בשני מקרים, החוזר, ליל פסח וליל סוכות, שאז זה חיוב מדאורייתא. לכן צריך להיזהר שיאמר את התפילה כמו שצריך, ואם מסופק, לא אומרים בזה ספק ברכות להקל, אלא צריך להיות ודאי שתפילתו הייתה כמו שצריך, בשלמותה, מתחילתה ועד סופה. עכשיו, נוהגים לשמוח שמחה יתרה ביום הזה, יותר אפילו שבחג הסוכות כולו אנחנו שמחים, ביום הזה שמחים מאוד כמו ששמחים בתורה. יש מנהגים שונים, יש קהילות שנוהגים להוציא את כל הספרי תורה החוצה, מניחים אותם על השולחן מול הארון קודש, ואנשים באים, מנשקים את הספרי תורה ושמחים בהם ומרבים בשמחת התורה, כמו שזה יום שמח שהתורה שמחה בנו. וגם שרים, שירים, מותר גם לרקוד ולמחוא כפיים, אפילו שביום טוב גזרו חכמים שלא ימחה אדם כף ולא ירקוד, כך מובא מסכת שבת, גזרה שמי יתקן כלי שיר. כאן שני, כמה שזה לכבוד התורה, כתוב אין מרקדין ואין מטפחין כף אל כף, אבל ביום טוב כל החומר בשבת, אלא גזרה שמי יתקן כלי שיר, אבל כמה שכאן זה לכבוד התורה, מותר. אבל כלי נגינה אסור. דווקא מינה, היו מדינות שהגויים היו באים ומנגנים שם בכלי נגינה ביום טוב, אפילו ששם זה יום טוב שני של גלויות, שמיני עצרת יום אחד, והיום השני נקרא שמחת תורה, אפילו הכי אסור על ידי גויים, כן הרבה חכמים שביטלו את המנהג הזה, מובא בשדה חמד ועוד, אז על ידי גויים אסור, אבל למחוא כפיים ולבכות, הכל מותר לכבוד התורה. מתי עושים את ההקפות? הקפות לפי האמת, יש מנהגי הפשט, יש מנהגי הקבלה. לפי הפשט נהגו לעשות בערבית, אחר תפילת ערבית, וגם היו עושים אחרי שחרית, אחר כך תקנו את זה אחרי מוסף, דחו את זה לאחרי מוסף. המנהג המקורי זה אחרי שחרית, כמו שעד היום האשכנזים כך נוהגים. סיום תפילת שחרית, לפני קריאת התורה, עושים שבע הקפות ושרים לכבוד התורה הקדושה. ואחר כך מוצאים הספרי תורה וקוראים להם. ספרדים לא נוהגים כך, אלא נוהגים לעשות ההקפות אחרי מוסף. לפי הקבלה יש לעשות בכל התפילות. לעשות בערבית, בלילה הראשונה, אצל החג, בליל החג, מיד אחרי התפילה. ולשיר בקול רם, ולזמר, ולהודות, וכן בשחרית. ושוב לעשות עוד פעם אחרי מנחה, גם במנחה נוהגים לעשות הקפות, ושוב מוצאי חג לעשות ההקפות. ההקפות האלה הרב חידא גילה את סודם, כמו שרבנו ארי ראינו שמאוד מאוד היה נזהר בזה, כתב שזה הסוד של דוד המלך, היה מחרקר בכל עוז, כתוב שהביא את ארון ברית השם לירושלים, שהיה מונח בבית עובד אדום הגיטי במשך 6 חודשים, אחר כך העלה אותו לירושלים, ועל כל 400 ו-400 היה מקריב פר, מחלק יין לעניים, מחלק אוכל, והיה שמח שמחה גדולה. וכתוב ודוד מחרקר בכל עוז לפני אהרון ברית השם, והיה שר ומרקד ומחזז בכל כוחו. ואמר אמרנה למיכל בת שאול אשתו, מקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. זאת אומרת, לכבוד התורה כדאי שאדם ישפיל את עצמו. בא רב חידא ואמר, כיוון שעכשיו אנחנו מתחילים את ימי השנה, מסיימים כעת את החג, זה חג האחרון, די. אחרי זה יש לנו חורף, השנה ברוך השם יש לנו חורף ארוך, 2 אדרים עד פסח, עוד 7 חודשים. אז צריך להכין, לקחת מטען של כוח רוחני גדול מכוח החודש הקדוש הזה, לכל הימים שיבואו עד השנה הבאה. ולכן אנחנו שמחים לשמחת התורה. מה שמחים לשמחת התורה? שעברנו בשלום את כל החגים והמועדים, ועל ידי 7 הקפות שאנחנו עושים מפילים חומת ברזל המפסיקה בינינו לבין השם יתברך. מה זה חומת ברזל? כשאדם עושה עוונות חס ושלום, בורא ברוחניות חס ושלום בורא חומה של ברזל, 7 חומות של ברזל שמפסיקות בינו לבין השם יתברך. ולכן הוא מתפלל, צועק, נותן צדקה, מקיים מצוות, לא עונים. כיוון שהחיצונים המקטרגים שנבראו מעוונותיו הם חוצצים ומפסיקים באמצע. שהמדרש אומר על הפסוק, נזה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אמנם יש פירושים שונים, יש פירוש שזה מדבר על הכותל המערבי, אבל שמים פנים לתורה. אומר המדרש, אחד הפירושים במדרש, שכשאדם עושה עוונות בונה חומה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם יש צדיקים בדור שלומדים תורה, קיימים מצוות, על ידי המעשים טובים שלהם שוברים בקיר הזה חלון, עושים חלון, ודרך החלון הזה התפילה עולה. בין המגנזיה עומד אחר כותלנו, זה הכותל של העוונות שעשינו חס ושלום, אבל הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות. אבל יש צדיקים שלא יכולים לעשות ממש חלונות גדולים כמו שחלון נראה, אבל עושים איזה חרך קטן, זה פתח צוהר קטן. אז על זה אמר מציץ מן החרקים, עושים חרקים שדרך החרקים האלה נכנסים ועולים התפילות. אבל איך שיהיה, על ידי 7 הקפות האלה, מה העניין של ההקפות? מה יש בהקפה של הגם חידה? הוא מביא מהרב מעבר יבוק, שטוב אם אדם רוצה לבנות בית בפרט בית הכנסת, אז שלפני שהוא בונה אותו נהגו לעשות הקפה. מאיפה הוא מביא? ספר הציוני בפרשת ויחי כך כותב, ציוני על התורה, כותב שההקפה מבדילה את המקום הזה מן החיצונים. כמו שאם אני רוצה כעת לבנות או שטח, אני רוצה לסמן אותו שלא יבואו אנשים מבחוץ, אני בונה גדר, אני כותב שטח פרטי, כניסה לזרים אסורה. כך גם כשאתה עושה הקפה סביב אותו דבר, מבחינה רוחנית נבנה מחיצה רוחנית, ואז החיצונים, השדים, המזיקים, רוחות רעות לא יכולים להיכנס ולחצות את התחום הזה. זה תחום שלנו, זה סוד גם ההקפות שאנחנו עושים כעת בשבעה ימים האלה של סוכות עם הלולב והאתרוג שמקיפים את הטבע. לומר שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נושאים איתנו ארבעת המינים שהם רומזים לקדוש ברוך הוא, כל אחד מהמינים, הלולב, צדיק התמר יפרח, האתרוג, הוד והדר לפניו, ההדס, כתוב ראיתי את השם בין העומד בין ההדסים, הערבה, סולולה, רוכב הערבות, ויהיה השם מוביל זו לפניו. אז זה שייך של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקיפים את הטבע שבא ספר תורה, מראים זה תחום שלנו ואנחנו שייכים לו, לא יכולים המזיקים לבוא להיכנס בגבולנו ובתחומנו. זה יום שמחת תורה שהוא יום אחרון של חג, כך אנחנו עושים. הרי מה היה בשנה הבאה, למה אנחנו מקיפים שבע פעמים? זה חלם מזבח שהיו מקיפים אותו שבע פעמים. טבע רומז את המזבח, אין לנו היום מעבונות בית מקדש ואין מזבח. במקום זה יש הטבע והחזן שמתפלל, ובמקום הכהן שהיה מחבר בעדנו. אז אנחנו מקיפים בשנה רבה, למה? כי יהושע בן נון כשנכנס לארץ ישראל, הקיפו את יריחו כל יום פעם אחת, הכהנים, ביום השביעי וביום שנה רבה שבע פעמים. תקעו בשופר ובחצוצרות והפילו את החומה, ואז נפלה חומת יריחו. אם כן לשכוח גדול בהקפות, לעשות פעולות נשגבות שם למעלה. אומר הגאון חידה, לכן זהר האדם שיעשה לו, שיקפיד לעשות שבע הקפות. דווקא מינה, גם מי שהוא לא עליכם אבל תוך 12 חודש על אב ואם, אסור לו להיות בשום שמחה כל 12 חודש, אסור לו לשמוע מוזיקה, אסור ללכת לשמחות, אבל בשמחת תורה מותר לו להשתתף בהקפות שבבית הכנסת, רק יתנהג באיפוק. לא, גם אם היה רוקד כל שנה וקולה קולות, שיעשה את זה קצת בנחת ובהרגעה, אבל לא יוותר על השבע הקפות, כיוון ששבע הקפות שבהן צורך גדול. כל הקפה היא כנגד אחד מהצדיקים של השבע המושפיזית, שכל אחד היה לו הנהגה מסוימת, ולכן בהקפה הראשונה שעושה, לכבוד אברהם אבינו, חבר שאני אכפר אם אני חטאתי במידת החסד, לא נתתי צדקה, או לא רק צדקה, לא עשיתי חסדים עם אחרים, שהייתי צריך לעשות חסד עם אחרים ולא עשיתי, אני מכפר על זה. זה הכפה ראשונה שהיא כנגד אברהם. כפה שנייה שהיא כנגד יצחק, מידת הגבורה, שאם לא היה גיבור נגד היצר הרע שלו, הוא לא נהג במידת הגבורה, שכעת הוא מכפר על מידת הגבורה. כפה שלישית, יעקב, תפארת, מידת אמת, שמחס ושלום, האדם הוציא מפיו שקר, הוא גנב דעת הבריות, זה קשה מאוד, זה נקרא גנב. מראה עצמו כאילו הוא עושה איזה דבר, הוא לא עושה כן. או כמו שהגמרא אומרת, מסרהב בחברו, אומר לו, בוא אצלי לאכול. הוא אין לו, אין לו בבית לאכול כלום, אין לו כלום, סתם אומר לו. חניף לא סתם, אומר לו דברי חנופה. אם לפעמים אדם משום נימוס דרך ארץ, הוא אומר לו, תיכנס אצלי הביתה, או תבוא תבקר אצלי, סתם כשלצאת ידי חובה, זה מותר. אבל זה מסרהב בחברו, אומר לו, בוא. או בין כה נגיד, פותח, הגמרא אומרת, למשל חנווני, פותח איזו חבילה חדשה של אוכל או של מזון, ורואה אני פותח את זה לכבודך. זה לא נכון, בין כה היה צריך לפתוח, למה אתה אומר לו לכבודך? או מביא איזה דבר, אומר זה חדש, זה לא חדש בדיוק. גונב דעת הפריות. אז על כל זה צריך לכפר, זה בהקפה השלישית. וגם על ביטול תורה, שלא למד תורה כמו שצריך. ההקפה הרביעית, זה כנגד משה. שזה נצח, גם זה אמת, אבל מרקד רבנן דשלהי שחיזק את החכמים שלומדים, או את מקום שיש שיעורי תורה לחזק אותם, מקום שיש לימוד, מקום שיש מחזיקים תלמודי תורה וכדומה. הקפה חמישית רומזת להוד להיות מאהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. הקפה שישית היא כנגד היסוד, היא למעשה כוללת הכל, כמו הלילה הלילה של יוסף הצדיק, היא יסוד. הלילה כל לימוד תורה שאדם לומד, כל מעשה שעושה, מכפר על כל העבודות, כל סוג העבירה שעשה. זה מבחינת היסוד נקרא. והיסוד עיקרו הרעיון, מה שחטא חס ושלום, במחשבה, בדיבור, בשמיעה, בראייה, במעשה, חס ושלום, בגלגול הזה או בגלגולים אחרים, הכל הוא מכפר. וזה נקרא בחינת יסוד שהוא מדרגת יוסף הצדיק. זה הקפה שישית. קפה שביעית כנגד דוד המלך, זה מה שפגם אדם בשכינה. מה פגם בשכינה? כמו חילל שבת, פגם בשכינה. כל דבר שהוא שביעי, שמיטה, הוא שמר שמיטה כראוי. שמיטות שעברו, גלגולים שעברו. לכן על זה הדרך, כל דבר ש... או, לא נהג כבוד בבית הכנסת, זה כנגד השכינה, לא שם מול השמיים מול העיניו, השכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם למוס חצרה. או לא כיבד את התורה כמו שצריך. כל זה כנגד הקפה שביעית, אלה הם שבע הקפות. כל הקפה מפיל חומה אחת של יצר הרע. הרי שבע הקפות נהיה שלם וגרום. אז זה לפי הקבלה הזו, צריך לעשות השבע הקפות, אפילו אם אין לו זמן, פחות יקרא את הפסוקים. זה הפסוקים שנהגו לומר, זה בשביל להרבות שמחה, שמה ישראל, השם מלך, וכדומה, או כל מיני פסוקים, יש שם תפילה קצרה, שכן הרב חידה לומר, הרי כל הקפה והקפה, טוב שאדם יאמר אותה, ובסיום כל הקפה יאמר את הסדר שכתוב שם.
אבל אדם יהיה גילה.
כן.
אבל אדם בנשא.
בשעה שהוא מקיף, שתדל שהוא יעמוד בשעה שהוא מקיף. אבל בין הקפה להקפה, בשמה ישראל צריך לעמוד. אחרי שמה ישראל, אם הוא זקן או חולה, מותר לשבת. אבל לעשה את זה בצנעה, לא ליד כל הקהל. נשים יעמוד בצד, ישם מחפש לו איזה פינה צנועה, ששם היה הסקל. אז אם כן, צריך להיזהר, אבל בהקפות ישימו ספר תורה בטבע, כך צריך, והספר תורה אסור שיהיה לבד. צריך שיהיה לידו איזה איש זקן, יראה אלוקים, אדם יראה שמיים, שיוחז בספר תורה כל זמן ההקפות, והוא פטור מלעשות הקפות, הוא כאילו עושה. הוא המעמיד את כל הזה, לא צריך כאלה מתחלפים, אומר לו, תחלף איתי, אני רוצה להקיף. לא, הוא יישאר ליד הספר תורה כל הזמן. עכשיו, מה נוהגים? נוהגים להקיף עם הספר תורה או להקיף סביב הספר תורה. מרבנו הארי משמע שככה היה נוהג רבנו הארי. הוא היה מקיף עם הספר תורה, לא שדווקא אוחז אותו בידו. כך כותב רבי חיים ויטל שראיתי את רבנו הארי, היה מקיף והולך לפני הספר תורה או אחריו, לא מקפיד ביותר. זאת אומרת, היו מקיפים עם הספר תורה גם כן. אבל זה בנוסף, הספר תורה שצריך שיהיה בתוך הטבע, ויהיה אדם אחד, תופס אותו, מחזיק אותו, ונמצא איתו כל הזמן, ולא עוזב את הספר תורה לבד. כי אסור לעזוב הספר תורה לבד, אפילו לרגע אחד, זה בשום פנים ואופן אסור. עכשיו נוהגים, המקובלים נוהגים להקפיד, שמוחים כפיים, מוחים את יד ימין על יד שמאל. כיוון שיד ימין מורה חסד, ויד שמאל זה גבורה. כדי להגביר החסד על מידת הדין. כך כותב גם הגאון הרב חידה, והביא את זה גם הבן איש חי בספרו, בן איש חי בפרשת וזאת הברכה. ולכן, זהרו בזה. גם יזהרו לא לתת הספר תורה לבחורים צעירים שלא נוהגים בו כבוד, או חס ושלום יעשו הוללות, או חלילה וחס יש כאלה שמנדנדים את הספר תורה. עשו. צריך לחבק את הספר תורה לנהג איתו בכבוד. אבל זה שמנדנדים אותו ואחד מול השני, זה קלות ראש, לא דרך ארץ. ספר תורה צריך לנהוג בו כבוד ויראת שמיים. גם רבי חיים בלאטשי כותב שיזהרו לא להרכיב אדם על כתפיהם, כן, איזה שום תועלת, איזה שום היתר. זה לא פה חתונה שמרימים חתן או כלה או כדומה. לא זה העניין, אלא כל העניין הוא שאנחנו רוקדים לפני הספר תורה. אז מעמידים ספר תורה ורוקדים לפניו, רוקדים יחד איתו. ספר תורה צריך לחבק אותו, אבל אנשים, להרכיב אנשים עליהם, אין בזה שום עניין, ולכן צריך להיזהר מאוד שלא חס ושלום נעשה את זה. עכשיו הרמב״ם כותב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת השם יתברך, שציווה עליהם עבודה גדולה היא, שימו להם עבודה גדולה, שעבודת השם הוא, וכל הבונה עצמו משמחה זו, ראוי הוא להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל. וככה חמור. אומר, ולכן הזהיר שלמה, על מי שמכבד את עצמו, וחולק כבוד לעצמו, מתכבד בעיניו במקומות אלו, וימנעו משמחה של מצווה זו, עליו אמר, אל תתהדר לפני מלך. ועד רבה, כל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות האלו, הוא גדול, הוא מכובד ועובד באהבה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום. ומכאן ראינו שצריך להיות שמח שמחה גדולה ושמחת התורה, ואפילו לבזות את עצמו. זהו רוקד, מוחה כף, אפילו אדם מכובד, אפילו אדם פשוט, כולם שמחים יחד בשמחת התורה. סופר שפעם היה הרב מבריסק עליו השלום, והיה איזה איש אחד שהיה איש פשוט מפשוטי עם, רוקד ומרקד ומפזז, כל כך שמח בשמחת התורה, שמחה גדולה מאוד. סיום התפילה שיצאו החוצה, אמרו לו, מה אתה כל כך שמחת בשמחת התורה, וכי אתה, מה אתה כל כך, כל השנה אתה לא כל כך לומד תורה, ואתה לא מבני התורה או אלה שיודעים את כל התלמוד והרמב״ם והפוסקים והמפרשים, קורא הייתם לתורה אבל לא. אמר לו רבי, אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה, אני ביום הכיפורים קראתי את כל הוידוי שהיה כתוב שם, והיה גם בוידוי היה כתוב שם מה שלקחנו שוחד, בסידור של האשכנזים יש שם גם לקח שוחד. הוא אומר, אני לא דיין ולא לקחתי שוחד ולא כלום, אני מתוודא עוונות שאחרים עושים, אז גם במצוות עכשיו בשמחת תורה אני שמח גם במצוות שאחרים עושים, אנחנו כולנו שותפים. קיצור, כל ישראל ערבים זה לזה. אבל יש עוד עניין, הרמב״ם כותב צריך להיזהר בו גם ביום שמחת תורה ביותר, שצריך להיות שמח הוא ואשתו בניו וכל הנלווים אליו, שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך. דרשו רבותינו, אין שמחה אלא בבשר ויין. ואז אומר הרמב״ם, אם הוא אוכל ושותה ולא דואג לעניים ולאומללים, לגר, ליתום ולאלמנה, כמו שהפסוק אמר, חס ושלום, זה לא שמחה של מצווה אלא של שמחת קרסו. וצריך להיזהר, שמח גם את העניים, כמו שהזוהר הקדוש פרשת יתרו כתב, שצריך האדם בחג לשמוח בעצמו ולשמח את העניים, ואם לא חס ושלום כתוב וזרתי פרש הפליהם פרש הגיהם חס ושלום. לכן נוהגים מה שכתוב בפוסקים לאחרונים במשך שבעת ימי הסוכות לתת צדקה בשביל השבעה ושפיזין אליין קדישים. אבל שבעה ושפיזין אנחנו מזמינים אותם לסוכה, שבעת צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, מזמינים אותם יחד לסוכה שלנו. אז מה הם אוכלים? מה הם עושים אצלנו? אלא זה שאנחנו מאכילים את העניים ונותנים לעניים לאכול, נותנים להם צדקה או אוכל, זה חלק של האושפיזים. לכן נוהגים לתת צדקה כל לילה מהלילות, או פעם אחת בשביל כל השבעה לילות. גם בשמחת תורה יש מצווה להיזהר בזה, גם כן שאדם יעשה בשביל השבעה אושפיזים או בשביל העניים, לא בשביל השבעה אושפיזים כמו בשביל העניים, שזה השמחה שלהם, שמחה גדולה מאוד, ובזה יעשה את רצון השם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה שמחת ארבעה שלי, גר, יתום, אלמנה ועני, אני אשמח ארבעה שלך, אתה אשתך, בנך וביתך. אז ככה שאדם שומר על אלה גם ישמרו עליו. עכשיו בקשר לתפילה ושמחת תורה, יש מנהג שמובא במחזורים, מקפידים על זה מאוד, גם האשכנזים, גם הספרדים, לומר י"ג מידות. האמת לא ידוע מקורו. מקורו כתוב בשם הארי, אבל זה סידור לפני שרבנו הארי התעסק בתורת הקבלה, כך כותב רבי חיים ויטל עצמו. ביום שמחת תורה, לפי ההלכה, אין לומר י"ג מידות, כמו שזה יום שמחה, ואין להזכיר. שהרי רבנו הארי בעצמו הזהיר על מחר בלילה, ליל הושענא רבה. שאנחנו נוהגים לומר את כל התהילים, נוהגים לומר תהילים בלי נדר, ואז על כל ספר וספר, ולא רק כל ספר וספר, שבע הפסקות שם שקוראים את שבעה קורתי ברית ומזכירים רחמנה, כי עדיין אומרים סליחות בחצות הלילה, כיוון שאנחנו רוצים חתימה טובה, חתמינה מספרה דחיה, מספרה דרחמה, וכן בהקפות שעושים ביום שמחת תורה עצמו, ביום שנה רבה עצמו עם מלולב, נוהגים לומר רחמנה, אבל לא יאמרו בדיל ויעבור. שהסידורים הקדמונים כתבו בדיל ויעבור, כתבו הפוסקים פירוש שלא לומר. אז כן רבנו ארי הזהיר, הושענא רבה זה עדיין חול המועד, אפילו שזה יום של דין, ואנחנו מעוררים בו רחמים, ואומרים בו איזה קטעים של סליחות. אבל אומרים עלינו אלוהי אברהם, אומרים כל מיני קטעים, אבל צריך להיזהר שלא לומר איזה דבר שהוא מעורר, מעורר כאילו יש דין ואנחנו מעוררים רחמים. לכן אין לומר בו י"ג מידות של ויעבור. אז כל שכן ביום טוב, כך כותב גם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, כותב שהיה באיתו מעשה, שפעם אחת עבר באיזה בית הכנסת ושמע אותה, פתחו את ההיכל והתחילו להגיד אל רחום וחנון ערך אפיים, איך שסיים את הפסוק הראשון, אמר לו, די, עצור, אל תמשיכו. הוא חוזר על זה 3 פעמים. מה לא עשו? והיום יום שמחת תורה, ואין לו מה. שאר ימים טובים, אם הם אומרים, אנחנו מניחים אותם. לא אומרים להם כלום. אנחנו לא אומרים. אבל אם הם אומרים, עוזבים אותם שיגידו. אבל ביום שמחת תורה, כמה שזה יום של שמחה, אין לומר אותו. כמו שכתב בשאר הכוונות, שאין לומר ביום שמחת תורה, י"ג מידות של רחמים. עכשיו, בקשר לעלייה לתורה, נוהגים להוציא 3 ספרי תורה. 3 ספרי תורה, ספר תורה אחד, קוראים בו פרשת וזאת הברכה, ויש נוהגים להרבות בקירויים, להרבות לשמחת התורה. שמסיים אותו, קוראים עד מעונה, אחר כך עולה אחד שנקרא חתן מעונה, 3 חתנים, צריך לדעת שהם סודם 3 חתנים. יש חתן שנקרא חתן מעונה, הוא קורא את הפסוקים שלפני האחרונים, הם 3 פסוקים, מעונה אלוהי קדם ומתחת, וישכון ישראל בטח בדעת, שריך ישראל מכמוך עם נושב אדון הגן ישראל, ושחק גב, עתירה כחשו יבך הלך, ואתה על במותרו תדרוך. עד כאן זה הקריאה של חתן מעונה. אחרי חתן מעונה עולה חתן תורה. חתן תורה צריך שיהיה התלמיד חכם הגדול שיש בבית הכנסת. לפחות שיהיה איש ירא שמיים שמקיים את המצוות ומדקדק במצוות. ולא איזה איש קל דעת, או בגלל שיש בידו ממון שהוא קודה את העלייה הזאת. או הנה כן אני קנה איזה מי שקנה, יכבד את החכם שבקהל שנמצא שם. שיהיה חכם, מסופנים, זקן, בא בימים. זה הכבוד של התורה, שהיא תתכבד על ידי אנשים חשובים ולא על ידי אנשים קלים. ואז החתן תורה חוזר וקורא את כל הקריאה מי וזאת הברכה עד הסוף, כולל 8 פסוקים האחרונים, וימות שם משה עבד השם. הוא מסיים בקריאה שמסיים לעיני כל ישראל. אחרי שמסיים מברך ברכת התורה ולא אומר קדיש, שלא יהיה הפסק. ולמה? דרש אומר שהשטן בא ביום שמחת תורה, רואה את הפתקים שהקדוש ברוך הוא מכין לכל אחד מאיתנו, פתקים טובים לשנה הבאה. הוא קטרק, אומר ישראל לא בסדר. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? היה 10 ימי תשובה, עשו ראש השנה, עשו יום הכיפורים. הוא אומר כן, אבל לא עשו תשובה כמו שצריך. הוא אומר לא, אבל בנעילה הרהרו תשובה, אחר כך בנו סוכות, ישבו בסוכה 4 תמינים. הוא אומר אבל לא סיימו את התורה, הפסיקו באמצע, פרשת האזינו עצרו שם. אבל לא, הנה, באו לבית הכנסת, קוראים וזאת הברכה. שהגיעו לעיני כל ישראל, אומר השטן, אבל הם די, הם עזבו את התורה, סגרו את הספר, אבל לא עזרו, לא. הם מיד חוזרים מחדש. הם אפילו שסיימו, הם לא עוזבים את התורה. ולכן אסור להפסיק באמצע. אפילו בקדיש אסור להפסיק. בכלום, לא יגידו חזק וברוך. אלא מיד, החתן בראשית יהיה עומד שם, סמוך אליו, תכף ומיד יעלה ויאמר, והלכו את השם המבורך. אבל נוהגים להתחיל בסימן התבה, מה שאומר בסימן התבה לפני כן, שלא יהיה הפסק בין הברכה לבסימן התבה. ועמוד החזן יאמר בסימן התבה, והוא יאמר, ברכו את השם המבורך, ברך ברוך אתה השם נותן התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מיד, בלי שום הפסק. עד ויכולו אשר ברא אלוהים לעשות. ואז יברך החתן בראשית את הברכה, הרי 3 חתנים יש לנו. היה 1 חתן מעונה. שני באמצע חתן תורה, והשלישי זה חתן בראשית. אז 3 חתנים יחד גמרו, אז חוזר החתן תורה ואומר את הקדיש, והקדיש שייך לו, כיוון שהוא סיים את התורה, כל התורה. כן, כאן צריך להיזהר רבותיי גם, שביום השנה רבה לקרוא 2 מגרא ואחד תרגום של וזאת הברכה. אנחנו עושים סיום של התורה. סיום. קראנו בתורה, אבל לא רק קראנו, אנחנו גם קראנו 2 מקרא ואחד תרגום, אבל עדיין פרשת וזאת הברכה עוד לא קראנו אותה, כי עוד לא הגיע הזמן שלה. מתי הזמן שלה? ביום השנה רבה. זה כמו יום שישי, זה כמו ערב שבת. כל השנה כולה אנחנו קוראים פרשיות בשבתות, אבל וזאת הברכה זה לא חייב להיות שבת. זה וזאת הברכה זה צריך להיות יום שמחת תורה, הוא יום סיום התורה, וזה סוד שמחת התורה, שהתורה שמחה שאנחנו מסיימים אותה. אז צריך שאתה תסיים אותה. איך תסיים? על יש תקרא ביום השנה רבה 2 מקרא ואחד תרגום. הגמרא אומרת, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו, אז זוכה לאריכות ימים. אולי לפעמים יש הדבר הזה שמכריע את הקף ביום שמחת תורה, יכריע את הקף שלו לקף זכות. חסרה לו עוד מצווה אחת, נעשה את המצווה הזאת ויכריע את הכל לקף זכות. לכן אדם יזהר מאוד, וזו פרשה קצרה וגם רגילה שגורה בפי ההמון, כולם רובה ברכות פטירת משה רבנו. אדם קורא את זה ואז יבוא יום שמחת תורה שלם. אם לא הספיק ביום השנה רבה, יעשה את זה בליל שמחת תורה. לא הספיק בליל שמחת תורה, ביום שמחת תורה בבוקר. הרי מוכרים את העליות, בינתיים הוא יקרא, שניים יקרא ואחד תרגום. או בין עולה לעולה, שרים, לפעמים מוסיפים. אז יש לך זמן, תקרא. אז לפני הסעודה של הבוקר, אסור לאכול שחרית ביום שמחת תורה, עד שיסיים שניים יקרא ואחד תרגום. וגם שלא יהיה קטרוג עליו. אחרי שמסיים, אומר שלושה פסוקים מבראשית. הוא יגיד, עד ויערב, ויבוקר יום אחד, שלא יעמוד על הפרק, כי אסור להפסיק הפרק, סוף הפרק, כתוב פסוק. לא תעמוד על הפרק. מה זה תעמוד על הפרק? אם סיימת הפרק, תקרא עוד שורה מהפרק הבא. אל תעצור שם. שלא יבוא השטן ויגיד, זהו, פסיק, גמר את התורה. אחרי אנחנו ביום שמחת תורה, מיד מתחילים, בראשית מיד. אז אם כן, אלה שלושה חתנים. עכשיו, יש בהלכה, מרן כתב שולחן ערוך, ששני אחים לא יעלו לספר תורה וזה אחר זה. או אב ובנו, משום עין הרע. שש לעין הרע, שירו, הנה אבא עלה, והנה הבן עולה אחריו. או הבן ואבא אחריו. או אח ואחים אחריו. אלא על ידי הפסק בינתיים. לכן כשיש שמחות במשפחה, יש חתן או יש איזה שמחה שתהיה, אז עולים לספר תורה, אז תמיד משתדלים לעשות לסירוגין. יש כמה אחים, פעמים שבעה אחים, עשרה אחים, לא מעלים אותם אחד אחרי השני. מעלים אחד, מעלים מישהו אחר. שוב אחד ושוב מישהו אחר. תמיד עושים לסירוגין, שלא יהיה שני אחים בזה אחר זה. בחתן תורה וחתן בראשית, כותב הגאון חידה, אין חשש. גם אם עולה אח אחד, חתן תורה. ואח השני, חתן בראשית. או אבא ובנו. הוא רוצה לעלות חתן תורה והבן לעלות חתן בראשית, לא כבוד שיהיה הפוך. אבא צריך לתת לו חתן תורה, חתן תורה זה יותר, צריך שיהיה יותר מכובד. אבל אבא הוא בנו, נגיד אבא עלה חתן תורה, עכשיו הבן רוצה לעלות חתן בראשית, אפילו שאין לנו קדיש בינתיים, כיוון שהם שני ספרי תורה שונים, אין בזה חשש של עין הרע. וגם יש עוד טעם, יום שמחת תורה מרבים בעולים, כך כותב הרמ"א, מרבים בעולים לכבוד התורה, ואין בזה משום איזה איסור, לכן מותר. לכן גם כן הכהן הלוי יכול לעלות כמה פעמים. אבל המפטיר, זה שעולה מפטיר, הרי הספר תורה השלישי שירים אותו למפטיר. ספר תורה אחד אנחנו קוראים בו חתן תורה, ספר תורה שני קוראים בו בראשית, זהו וזאת הברכה, השני בראשית. גם שמוצאים את הספר תורה צריך להיזהר שהספר תורה הראשון שיוצא יהיה ספר תורה של וזאת הברכה, ספר תורה הבא אחריו יהיה בראשית ברא אלוקים, ספר תורה שלישי מפטיר בפרשת פנחס, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. אז זה הספר תורה השלישי. המפטיר לא יעלה גם עוד עלייה אחרת בספר תורה הראשון, כי אסור לאדם אחד לעלות שני ספרי תורה. בפני שלא יבואו לומר שחס ושלום ספר תורה הראשון היה פסול, ולכן הוא, אתה רואה, הוא עלה בספר תורה הראשון והוא עכשיו עולה בספר תורה השני. הגמרא אומרת, לא יקרא אדם אחד בשני ספרי תורה משום פגמו של ראשון. וכן גם לא יעלו שני כהנים אחד אחרי השני. לפעמים רוצים לעלות בין העולים, מעלים גם כהן. יכול לעלות כהן בין העולים. כהן לא יכול לעלות אחרי לוי ולא אחרי כהן, אבל אחרי ישראל יכול לעלות. אפשר לעלות כהן, לוי, ישראל. שלישי על ישראל. רביעי רוצה לענות כהן, יכול. חתן תורה רוצה לענות כהן, יכול. חתן בראשית כהן, יכול. רק מה נוהגים כשמעלים אותו להגיד גם שהוא כהן, גם שהוא לוי, כדי שידעו הכל שהוא גם כהן, ויגידו יחזיקו אותו בתור ישראל. אבל שני כהנים אחד אחרי השני רצוף, אסור. שני לוויים אחד אחרי השני רצוף, אסור. למה? שלא יגידו הראשון היה פסול ולכן עלה אחריו השני. לכן זה לא עושים, אלא באמצע מפרידים ביניהם ומעלים ביניהם איש אחר באמצע.
בספר הראשון
מה? מי עלה? אסור לאדם אחד, יהיה מי שיהיה, כהן, לוי, ישראל, לעלות בשני ספרי תורה. זה כלל, תזכור את זה תמיד, לא משנה מתי, גם ביום שמחת תורה. אסור שיהיה מצב כזה. אסור שיעלה בשני ספרי תורה. אסור. עלה בספר תורה אחד, זהו זה, די. למה? אם הוא יעלה עוד פעם בספר תורה שני, יגידו חס ושלום, הספר תורה הראשון היה פגום. כהן אחר, מה אכפת לי ממנו? אמרתי לך שכהן יכול לעלות חתן תורה, כהן יכול לעלות חתן בראשית. עלה כבר כהן בספר תורה ראשון, עכשיו עולה עוד פעם כהן. אני יכול לעלות שבעה כהנים בספר תורה אחד, אבל באמצע יעלה פתאום באמצע כהן ישראל, כהן ישראל, כהן ישראל. מה עושים משפחה שיש להם חתן והם כהנים כולם, שבעה אחים כהנים? עולים כל הכהנים. רק מה אני עושה? אני מפסיק באמצע בישראל, ואז עולה כהן ישראל, לוי לא מועיל. אחרי לוי כהן אסור לו לעלות. אז אם כן, זה מה שעושים. עכשיו נוהגים לעלות גם את הילדים לספר תורה, נוהגים לתת להם, ולאשר אמר, למה כתוב שמה ברוך מבנים אשר, לא רוצים לברך אותם. אבל אין לכם למה, רוצה ילד לעלות נפתלי, רוצה לעלות מעונה אלוהי קדם או קטע אחר, שיעלה, אין שום בעיה, אין שום דבר שמקביל אותו. ונוהגים, כן, כל ילד מגיל 6 נקרא ראוי כבר לעלות לתורה, כיוון שהוא יודע למי מברכים. ככה הגדרה. קטן, הרי הגמרא אומרת, קטן היודע למי מברכים מצטרף לזימון וגם עולה לתורה. קטן היודע לנענע לולב, אביו חייב לקנות לו לולב ונענע. מאיזה גיל זה נקרא הקטן הזה? כתבו הפוסקים מגיל 6 ומעלה. יש כתבו מגיל 7, האמת שזה 7, 6 ביום זה כבר 7, הוא גמר 6, נכנס ל7. פוסקים אמרו שהיום הילדים שלנו, בפרט שילדים של ארץ ישראל, נקראים חכמים. אז כל ילד אחרי גיל 6 הוא יודע שיש השם בשמיים. ברא אומרת שמה רבה, היו לו שני תלמידים שאחר כך נהיו ענקים בתורה, אביה ורבה. הוא רצה לבחון אותם, אמר להם, את מי אנחנו מברכים? אמרו לו את הקדוש ברוך הוא, רחמנה. שאל אותם, ורחמנה איך כעת? והקדוש ברוך הוא איפה נמצא? אביה הצביע על שמי קורה, אמר, אתה רואה פה למעלה, נראה מה תקרא. רבה אמר, לא, מה פתאום? סחב את הרב, הציא אותה החוצה והראה לו את השמיים, אתה רואה את השמיים שמה. אמר להם, שניכם תהיו גדולי תורה. אז הגמרא הביאה את זה כדוגמה, שברגע שיודע למי מברכים, יודע שיש השם בשמיים והשם אחד והוא שולט על כל העולם כולו, זה כבר ראוי לעלות וראוי לברך. אז הוא מברך. מה? יפה, תכף נדבר על תורה ציבור. מה? יש עלייה חתן תורה, אבל יעלה האיש הכי חשוב. לא רק שהיא עלייה חשובה, צריך לעלות האיש הכי חשוב. עכשיו, בקשר לילדים, מה שאתה שאלת כעת לגבי תורה ציבור, האמת שהפוסקים התייחסו לזה. מה היו עושים? אוספים את כל הילדים יחד, מעמידים אותם ליד הספר תורה, והם ביחד מכינים את עצמם, לוקחים תלית ופורסים על ראשם, ואין בזה משום אוהל, כך כתבו הפוסקים, כיוון שהוא לא מתכוון לאוהל, אלא מתכוון לברך אותם. ועומד הגדול שבהם או האחד שבהם וצועה ואומר בקול רם את ברכת התורה, והוא קורא וכולם יחד איתו, והם יכולים לברך יחד איתו, כולם מברכים ביחד, אין בעיה. תן לכולם, לכל הילדים יחד, 30-40 ילד שיקראו ביחד. ואחרי זה עומד הרב, פורס ידיו על התלית וברך אותם בברכת כהנים, ואומר את הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע, ברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. ועושים להם מי שפרח, זה עשו ברכה אחת, עלייה אחת לכל הילדים, בזה יעשו שמחה גדולה. ככה אם נעו גם תורך ציבור, יחסקו גם כל הילדים, ירגישו שהם חשובים, ודחו אותם.
גם
איזה
מבצע חילות, גם לגבי הכפות, יש
לעניין להאריך הרבה מאוד, אתה מתכוון הכפות של הלילה. בתנאי מי שישן ביום, אבל ביום אם הוא יאריך הרבה, הוא יגיע הביתה בחצות היום. היום חצות זה כלום, זה 11:30, כבר צריך לאכול כזית לחם, לא גוגל בג'חנון, שזה, אני יודע מה שזה עושה, צריך לאכול לחם, זה יום טוב. כי אם לא אוכל לחם, יש אומרים שזה עושה נקרא שהתענה, תענית, ביום טוב, זה יום טוב האחרון, זה כל הסדרה של החגים. כן, צריך להיזהר, שתדל לגמור לפניכם. כאן הדרך הטובה בשמחת תורה להתפלל בנצח המה. להתפלל בנצח המה, ואז לסיים את התפילה, שם גם מקצרים, לא כולם עולים לספר תורה, מבטרים, גם לא טוב לעלות יותר מדי עולים, השנה זה יום טוב, חמש עולים. אז חמש עולים, תוסיף עוד חמישה מוסיפים. רוצים עוד עשרה מוסיפים. די, זהו, יגידו רק עשרה מוסיפים וזהו, יקרו את זה. והשאר, לא חייבים כולם לעלות, לא חייב לעלות בשמחת תורה. אין שום... ודאי, אין שום חיוב. אז זה לא טוב. יש כאלה מחלקים את הספרי תורה, עושים קבוצה בבית הכנסת בפינה הזאת, פינה דרומית, פינה צפונית, זה גם לא טוב. איזה טעם יש לזה? חתן תורה, שלושה, כמה חתנים... זה לא טוב, זה גם משנים פני המחלוקת. ככה כולם יחד ברוב עם הדרת מלך יעשו יחד, ואז אחרי שסיימו עשו הקפות ודי, התעייפו כמה? שעה? שעתיים? די, פה הביתה, הלכו לאכול. עכשיו זה לא חכמה, עושים להם קידוש שמה ואוכלים ותואמים. כתחילה לאכול בבית הכנסת זה לא פשוט. שנית, גם כן לאכול בפני ספר תורה אסור. כשאנו רוצים לאכול, לטעום משהו או לשתות, יחסו את הספר תורה. זה ספר תורה שיהיה סגור וגם מחוסה. לא, אסור לאכול ליד הספר תורה. זה בעיה. ומשקאות משקרים, ודאי שלא. זה בעיה, אז דחמת כותב, זה אסור. אז לכן, יזדרזו, לא יעשו יותר מדי. ילכו אחר כך לבית שלהם, יעשו סעודה, חג. היום חג צריך להתחיל סעודה. לפני חצות, שאומרים חצי שעה לפני חצות, אז יכול שיהיה חמש דקות לפני חצות שיוכל כזית לחם, זה דבר חשוב, וגם צריך לאכול בשר, יום טוב, אין שמחה אלא בבשר ויין. יש פוסקים שאומרים שיכול המועד כל יום חייב לאכול כזית בשר ולשתות רביעית יין, הכל שיקם ביום טוב. אחרי השקיעה, למה אחרי צאת הכוכבים? אתה שואל לגבי הושענא רבה. מחר בלילה הושענא רבה. הזוהר הקדוש כותב שעיקר החתימה שנעשית בהושענא רבה על ידי ספר משנה תורה שבספר תורה, שהוא חומש דברים, חומש החמישי. למה? כי מחר הקדוש ברוך הוא חותם לנו שנה טובה. חתימה נעשית ביד שיש לה חמש אצבעות, כביכול מבשרי יחזה אלוה. אז על כל דבר חמישי יש בו סגולה. לכן תראו, הבדי ערבה, אנחנו לוקחים חמישה בדי ערבה. לכן החומש החמישי, משמע חומש, שם חמישה חומשים. חומש החמישי שבמשנה תורה, קוראים חומש דברים. האשכנזים נוהגים, מתפללים תפילת ערבית. אחרי ערבית מוצאים ספר תורה, ועומד הקורא בתורה וקורא כל חומש דברים רצוף. זה לוקח שעה, שעה ועשר דקות. מאלה הדברים אשר דיבר משה כל ישראל עד לעיני כל ישראל. וגם לא מסיימים שם, אלא קוראים אחר כך מהחומש, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עד אשר ברא אלוהים לעשות. זה עיקר התיקון. דווקא מינם שמחר לא יכול, זקן או חולה או חייל שנמצא בצבא, או איש שהוא עובד במשמרת, אומר אני לא יכול להגיד את התיקון של שנה רבה, אני לא נמצא שם, יומה חומש דברים, או ישמע ממישהו שיקרא חומש דברים. לא חייב לספר תורה, אבל גם תוך החומש יקרא את חומש דברים. על ידי קריאת חומש דברים בזה נעשית לו החתימה, נתיב החתימה. וכדאי לומר את התפילה שיש בחומשים, בסידורים, במחזורים לפני כן, את התפילה, תטיב לנו החתימה. זה עיקר העבודה. תחילת הלילה, מה זה? עכשיו חמש וחצי כבר, או מעט זה שקיעה. פלל ערבית, רבע לשש ערבית, בשש יכול להתחיל לקרוא חומש דברים, בשבע ורבע הוא כבר אחרי זה. מה? מה לאכול? מה כל היום לאכול? מה לכבוד דוד המלך? איפה כתוב צריך לאכול לכבוד דוד? לא, דוד המלך לא רוצה שתאכל לכבודו. תקרא חומש דברים. מה קרה? תאכל אחר כך. לא קרה כלום, אתה לא בתענית. למה ילך לישון? מה בחמש? חמש ילך לישון? ומתי יקום? בשש בבוקר? מה? איזה שבע, שמונה? לא נורמלי. זה לילה שנידון האדם מפתחים את הפנקס שלו. מתי אתה? מתי אתה? כל הזמן לישון ולאכול? מה קרה לכם? מה? הלימוד, אמרת לך, חומש דברים, אין שעה. אתה תעשה את זה מיד בתחילת הלילה, הכי טוב. ואז אתה תלך אחר כך, תעשה מה שאתה רוצה. יש לך איזה חובות לעשות, ביקורים, אני יודע מה העניינים, סדר לך את העניינים, אחר כך תאכל ותבוא עוד פעם לבית הכנסת. ואז קוראים, יש מדרשים, תרי"ג מצוות, הדרה זאתה, ואחרי חצות, 11 וחצי זה חצות, זה כלום, מה זה, הלילה כבר נגמר, 11 וחצי חצות, אז קורא תהילים, תהילים אחרי חצות, לא לפני חצות. קורא תהילים, שם יש גם חמישה ספרים שבתהילים, אז יהיה לו מחומש כמו שצריך, יהיה חמוש טוב. ויכין גם חמישה בדי ערבה. אני לא יודע, מה שאתה תגיד, אתה רוצה לקרוא חומש דברים, ניקח חומש דברים. כן. כן, אני עונה לך, נו, אז מה? מה אתה תיקון, מה? מה אתה שואל, או? תגיד, ודאי שעדיף לבית הכנסת להזכות את הרבים, שאנשים יחד יתחזקו ויקראו. אבל נגיד אתה נמצא, עדיין אין בבית הכנסת שיעור, הוא רוצה להגיד את חומש דברים בסוכה. הכי טוב, יגיד חומש דברים בסוכה, תחילת הלילה. הרי מתי אנשים באים? 9, 10, עושים טובה שבאים. היום זה דור אספרסו. עושים מה טוב להם, הכל זה. תעשה תחילת הלילה, כמו שאמרתי לך, הכי טוב. תתחיל ב-6, לקרוא חומש דברים, 7:15 גמרת, אחרי זה תבוא לבית הכנסת, ב-9, 9:15, תקרא את שאר החלקים של התיקון. לאט לאט, לפי הקצב שלך. ככה תהיה רגוע. תקרא כמו שצריך. אחרי חצות, אם הוא עייף מאוד, רוצה לישון, מותר. זה לא כמו שבועות. בשבועות, הזוהר הזהיר שלא ישן אפילו רגע אחד. כי הזוהר אמר, מי שלא ישן אותו לילה אפילו רגע, מובטח לו שישלים את אותה השנה. יפוק האיש אתה בשלם. כך כתב גם רבנו ארי. אז זה בליל שבועות. ליל השנה רבה יש עניין, אבל מצד שני, למשל בליל השנה רבה יש לו יותר עדיפות, דוגמה. נשים בליל שבועות, כל הפוסקים כתבו, לא צריכות להיות עירות, שילכו לישון. אבל בליל השנה רבה, אם הן רוצות להישאר עירות, רשאיות ויכולות, מפני שגם הן נחתמות בחיים. גם הן צריכות את זה. אז מתאספות הנשים, קוראות תהילים, קוראות, הם שיקראו תהילים גם לפני חצות, אין בעיה. כשאמרתי שלא לקרוא תהילים רק אחרי חצות, זה לגברים, כיוון שלגברים יש תיקון סדר, מה קוראים בחצי הלילה הראשון. אבל נשים, הן לא חייבות בתיקון בחומש דברים וכל זה, שיקראו את כל הסדר, התחילו לפני כן. קח את הארץ. כן, שלום עליכם, סכו לשנים רבות, נעימות טובות. החתימה היא כשהירח יוצא, כך כותב הרב חמדת יבין. הירח בסביבות 22:00 מתחיל לזרוח בהושענא רבה, שאז זה, הרי הושענא רבה יוצא כף א' לחודש. הירח אז יוצא בכף א' בסביבות 22:00, אז לאור הירח נחתמים כולם. לכן מובא אבו דר המביא שהיה מנהג בספרד, הוא כותב לא לעשות את זה. היו נוהגים ללבוש לבנים עליהם, לוקחים סדין לבן ועולים לגגות, מסתכלים בצל שלהם באור הירח, ואם רואים הצל שלם יודע שהוא יחיה אותה שנה. חס ושלום חסר הצל, או הצל כמו שהזוהר אומר, ערק ועזל, ערק ועזל, בורח וחוזר, אז יש לו צרות חס ושלום. לפי זה מה נפקא מינה? שאם היה רואה הצל לא בסדר, חוזר לבית הכנסת, ועדיין יש לו כל הלילה אופציה. קוראים תהילים, הרי קנתי, כך מביא. הרי קנתי היה מקובל גדול לפני 700 שנה. רבנו מנחם הרי קנתי. כותב הרי קנתי, מעשה היה בבית הכנסת שלי בספרד, שיהודי אחד הלך לחצות הלילה וראה הצל שלו לא נמצא. ואז חזר לבית הכנסת ובדמעות שליש עמד יד ארון קודש ובכה וקרא כל ספר התהילים. סיים ספר התהילים, הלך וראה הצל חזר, וידע שנתבטלה גזרה מעליו. אז מכאן יצא המנהג, זה מנהג, אז הרי קנתי לקרוא ספר התהילים בחצי הלילה השני.
ולעלה, שאלה קטנה,
כן.
כהן
קנה
שלושה עליות ביום
שמחת תורה. כן. זה כהן משולש. קנה שלוש עליות. נו.
אז הוא בא
לא הבנתי מה הוא רוצה עכשיו.
הוא קנה בראשון, קנה אחד.
כן.
ובשני, בספר הוא
כן. בסדר, אז הוא ייתן למי שלא עלה בספר הראשון שיעלה בספר השני. כמו שאמרנו, כן. למשל חתן בראשית, הוא אסור לו להיות מתוך העולים של ספר ראשון, אלא הוא יקרא רק חתן בראשית. לכן מפתיר, הוא אסור לו לעלות בעולים של הספר הראשון, הוא שייך לאותו ספר. ככה יעשה וככה יהיה הכל בסדר, והקדוש ברוך הוא יטיב לנו החתימה ויחתום אותנו כולנו בספר חיים ושלום, וחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, ויהיה לנו שנה מבורכת ומוצלחת.